עד עכשיו כשעסקנו באבות, עסקנו באברהם ויצחק, כל אחד מהאבות הופיע קודם כל כשלעצמו. בפרשת לך לך נפגשים עם אברהם בפני עצמו, גם עוד לפני לידתו של יצחק, ובפרשת חיי שרה עומדת דמותו של יצחק טרם נולד יעקב. בשתי הפרשיות הבאות שעוסקות בדמותו של יעקב, למעשה מפרשת ויצא כמעט עד סוף הספר, כמעט אין רגע אחד שיעקב מופיע לבדו. אפשר אולי לומר שאנחנו לא נפגשים עם יעקב כאיש בפני עצמו, וכמו שאנחנו נוהגים לומר בתפילה, בתפילת מנחה של שבת, אברהם יגל, יצחק ירנן, יעקב ובניו ינוחו. יעקב תמיד מופיע עם הבנים. פרשת ויצא יעקב, שלכאורה עוסקת ביעקב בפני עצמו, הנה הוא יוצא מבית אביו, נשאר להתבטא מהסינר של אמא שעד עכשיו הגנה עליו, הוא יוצא בזכות עצמו, בפני עצמו. הפרשה כמעט כולה לא עוסקת ביעקב כאדם נפרד, אלא כי יעקב עם הבנים. הבנים, זה מה שמצביל לבנים, קח את מירב כוחותיו של יעקב, התעסקות עם הולדת הבנים וגידול הבנים. לשון הגמרא בשבת, יעקב אבא ליצר גידול בנים, כך לשון הגמרא בשבת. שבת, ככה מתארת, יעקב אבינו יש לו צער גדול בנים. הוא לא מופיע כאישיות בפני עצמה, למרות שהיו לו שנים ארוכות מאוד שהוא היה אישיות בפני עצמה. התורה בוחרת שניפגש עם יעקב דרך הבנים שלו, ולכן למרות שיעקב אצלנו יוצא, המטרה של כל היציאה היא המשפחה, ללכת להתחתן, ולשם הוא מיועד, וזאת המטרה. ברגע הראשון שיעקב מגיע לחרן, הנושא הוא החתונה. כן? כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו, זה דבר ראשון שהוא רואה. וכשיעקב אומר, יעקב פוגש את לבן, מיד ללבן שתי בנות, ויהב יעקב את רחל. הנושא מאוד ברור, לשם אנחנו הולכים. יעקב הולך להקים משפחה, יעקב ובניו. לעומת אברהם ויצחק, שלכל אחד היה רק בן אחד נבחר, יעקב יש לו 12 בנים, בלי פרופורציה בכלל לאבותיו. לא רק שיעקב, אנחנו נפגשים איתו דרך בניו, אלא דרך המון בנים. צריכים 12 בנים כדי להיפגש עם יעקב. כך לשון המהר"ל בגבורות השם. באמת אי אפשר להיפגש עם יעקב לבדו. יעקב לבדו, יעקב מצד עצמו, אי אפשר להבין מי הוא בכלל. אפשר אולי לומר בדרך דרוש שבשני פעמים יעקב נמצא לבדו, ופעמיים שיעקב נמצא לבדו הוא מיד נמצא עם מלאכים. פרשת השבוע שלנו, יעקב רגע אחד לבדו בשדה, מיד מלאכים סביבו. גם ברשת וישלח ויוותר יעקב לבדו לרגע אחד, מיד אישים. יעקב לבדו הוא בעצם שייך לעולם המלאכים. יעקב אומר המהר"ל, זה כמו זרע שכמון עמוק עמוק באדמה, ואי אפשר להתוודע אל מציאותו אלא על ידי זה שיוצאים ממנו ענפים ופירות, אז אתה מבין ונודע לך שהיה זרע בתוך האדמה. ולכן הדרך היחידה להיפגש עם יעקב זה דרך המורכבות הרבה והענפים הרבים של כל הבנים. מי הוא יעקב? יעקב רגע אחד נמצא לבדו, השם נכתב עליו, הדבר הראשון שהוא רואה זה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. לפי הזוהר, יעקב הוא הסולם בעצמו. יעקב הוא הסולם, יעקב בעצמו הוא אישיות שאומנם הוא ראשו בשמיים, ראשו מגיע השמיים, אבל הוא מצליח למרות שראשו בשמיים להגיע עד הארץ. זה לא פשוט בכלל. יעקב, כפי שנפגשנו אותו בפרשת תולדות, נראה דמות מאוד שראשו בשמיים. הוא יושב אוהלים, הוא לא נמצא בשדה בכלל, ונראה שהוא מפסיד, עומד להפסיד את כל הקופה. אמא שלו עוזרת לו ברגע האחרון. מה שמעניין אותו זה הבכורה, זה עבודת השם, עבודת הקורבנות, בשביל זה הוא מוכן לתת הכל, בשביל הדבר הנפלא הזה של אבות הקדוש ברוך הוא, להיות בכור שעובד את הקדוש ברוך הוא. מאוד קשה לו, שרבקה אומרת לו, להתארגן מאוד, מיד מאוד קשה לו, חז"ל מתארים, מה שהוא עושה, הוא בוכה, הולך ובוכה, מאוד קשה לו כל התחפושת וכל התורמה הזאת. וכשאביו אומר לו כבר בגיל 60 ו, יעקב כשהוא התברך מיצחק הוא היה מעל 60, עד גיל 60 עדיין הוא קשה לו ככה, אמא שלו צריכה לעזור לו, לארגן לו את העניינים, וראשו בשמיים. וכשאבא שלו כבר אומר לו, הגיע הזמן, בוא, תצא, תצא החוצה קצת, תצא, תלך להתחתן. הוא 14 שנים הולך לישיבה, 14 שנים נתמן, לקח לשון חזן, נתמן בבית מדרשו של שם בעבר, יש לו זמן, הוא ראשו בשמיים, זה לא פשוט לו. 14 שנה, הוא מרגיש עוד לא סיים את היום, צריך לראות. רק בעל 80, בגיל 80, הוא מתחיל להיפגש עם רחל, עם לאה, מתחיל להתארגן לעניינים. לא מעל 80. לכן כתוב בחז"ל, אומרים על זה, רש"י מביא, שיעקב רוצה להתחתן, אז הוא אומר, ויאמר יעקב אל לבן, אבה את אשתי. זה לשון, אומר המדרש, שאפילו אדם פרוץ אינו אומר לשון כזה. אף אחד לא אומר לאבי, אבה לי את אשתי, ואבוא אליה. מי שאומר דבר כזה? אלא הוא אמר, אני בן 84, ואני צריך להקים משפחה 12 שבטים. מתי בדיוק אני אספיק להעמיד 12 שבטים? אני כבר בן 84. יעקב שראשו בשמיים, רגליו מונחות עד ארץ. יעקב הוא זה שדרך הסיבוכים הקשים שהוא עובר, עם עשיו, עם לבן, ושוב עם עשיו, דרך הסיבוכים האלו שהוא עובר, הוא נאלץ ולאט לאט הולך ומתגלה עד תחתיות ארץ. הוא הולך והופך להיות אדם שמתמודד עם רמאים, ומתמודד עם רוצחים, ומנסה לחשוב איך אפשר, עם כל קדושתו האדירה של יעקב, איך אפשר פה לחיות את הקדושה בארץ. זה לא פשוט בכלל. עובר סיבוכים מאוד קשים. שום דבר לא פשוט. החתונה שהעד אצל אברהם ויצחק, החתונה הייתה כזאת, הכל היה חלק, פשוט. של יעקב החתונה נורא מסובכת. לבן מרמה אותו, והוא עובד, שבע ועוד שבע, יצחק לא עבד. שעה אחת הוא לא עבד של החתונה שלו. ואם האנשים בינם לבין עצמם, יש ויכוחים, ויש, ובסוף יש עוד שתי נשים שהוא צריך. עולם שלם מסובך. פרשת שבוע הבא אנחנו נראה עוד סיבוכים. ופרשת אחר כך עם יוסף ואחיו, זה עוד סיבוכים. כל כך הרבה קשיים בשביל להוריד את יעקב עד לארץ. סולם שמתחיל משמיים, והוא צריך לשזור את כל חלקי המציאות עד לארץ. ולכן ממנו יצאו המון אלפים, כי הוא כולל את כל הקומות באישיות שלו. משמיים עד הארץ, את כל המדרגות, הוא סולם שלם. כל האוצרות של כנסת ישראל, כל עתיד האומה, כל הכוחות של עם ישראל, כל מה שעם ישראל ייצר בשנות ההיסטוריה הרבות, הכל נמצא בדמות של יעקב אבינו, הכל נמצא ביעקב. כולנו נקראים בני יעקב, כולנו נקראים על שם ישראל, כולנו ישראל. כל מה שלא ייוצר, הכל נמצא. כל תורת משה, כל תורת משה נמצאת ביעקב. מה שמשה יחשוף מתוך התורה, הכל נמצא כבר בתוך עולמו הפנימי של יעקב. סולם בגימטריה סיני. הסולם זה סיני, סיני נמצא כבר. כל היכולת של משה להוריד תורה מהשמיים לארץ, זה בגלל שהוא בא מכוחו של יעקב אבינו, שהוא היה דמות כזאת, שהוא היה סולם. עוד ביטוי מהזוהר, אני לא יודע זוהר, אבל ככה הרב ציודה מצטט, אז אנחנו קצת זוכים לכמה ביטויים. משה מלגב, יעקב מלבא, משה ויעקב זה בפנים חוץ, זאת אומרת, הם מדברים על אותו דבר. יעקב ומשה זה... גם בפסוקים יש לא מעט הקבלות בין יעקב למשה. כל מה שמשה יוכל להופיע את התורה זה בעצם בגלל שכבר יש סולם. הסולם כבר נמצא. יש כבר יעקב. כולנו בני איש אחד. ולכן, כאשר הוא נפגש עם הסולם, באמת האמירה הראשונית שלו כשהוא באמצע הלילה היא אמירה כפולה. שיש בה גם שמיים וגם ארץ. כן, ויקץ יעקב משנתו, באמצע הלילה הוא מתעורר, יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי, וירא ויאמר, פחד נוראי, מה נורא המקום הזה? יעקב אומר שני ביטויים, אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. יעקב אומר שני ביטויים, בית אלוהים, שער השמיים. בית אלוהים, כלומר פה בארץ, שיש פה בית, יש פה מקום ששם שם השם יכול להופיע. שם השם יכול להתגלות בבית. הוא גם אומר שער שמיים, יש גם אפשרות להיות שייכים לשמיים. הכל כלול בדמותו, בעולמו של יעקב. כיוון שדמותו כל כך כוללת, כל כך שלמה, לכן הוא גם נקרא בחז"ל בחיר שבאבות, זה שמסכם את כל הקומה של כנסת ישראל העתידית. ולכן גם הוא יצטרך לשאת שתי נשים. אישה אחת, רחל, ואישה אחת לאה, רחל, יפת תואר ויפת מראה, לאה עיני הרכות. עיני הרכות, כמה פירושים. לפי... פירוש המפרשים זקנים מבעלי התוספות אומרים שרקות הכוונה ילדותיות, רך וטוב. כך יש עוד מדרשים כאלו, רך, מדרש אגדה גם אומר כך, רקות עיניים תמימות. תום של עיניים מבטא חוסר תחקור, חוסר עמומיות. לאה, ראשון חז"ל, אלמא דאיקסיה, העולם המכוסה. לאה שאיפות למציאות הנעלמת, השמימית. מלאה יוצאים הכהנים והלוויים, מלאה יצא משה רבנו, דוד המלך, שמואל הנביא. כל שאיפות הקודש התמימות השמימיות יבואו מלאה. שער השמיים, כיסופים לשמיים. רחל לעומת זאת יפת תואר ויפת מראה, ברחל בולט הצד הנגלה, אומר המדרש על מדיד גליה. יפת תואר ויפת מראה, הצד המתגלה. כלפי חוץ, הרצון לתקן את העולם, להושיע אותו. היא רואה את הכבשים של אביה, הרצון לשנות דברים בעולם. מרחל יבוא יוסף, שגם הוא יפה תואר ויפה מראה, יוסף שיבוא למלכות מצרים וירים שם הכלכלה עולמית, וידאג שיהיה צדק לכולם וברכה לכולם, יעזור לאנשים לפתור חלומות, יפתור המון עניינים פה בארץ. בכלל הוא פותר, יוסף פותר, הוא מנסה לפתור בעיות, לפתור את קושיות המציאות. שני כוחות, רחל ולאה, שבנו יחדיו את בית ישראל, כולן תהן שייכות ליעקב. כך וכך הקדוש ברוך הוא מגלגל דרך הסיבוך הזה של לבן, מתגלה שיעקב כולל בקרבו שני כוחות, גם לאה וגם רחל, גם כיסופים שמימיים וגם רצון להקים בית פה בארץ. לכן נקראת עקרת הבית, הרצון להקים בית פה במציאות, בית אלוקים. וכיוון שהוא כולל את שתי האנשים האלו, הוא כולל גם את ההתמודדות. איזה כוח יהיה מרכזי יותר, שבאמת כולם צודקים? בישראל יש המון כוחות. ריבונו של עולם יופיע בהתחלה כוחות של לאה, כוחות שידגישו את שם השם, לוי, יהודה, לוי, כתוב על כן קרא שמו לוי, מי קרא? לא כתוב מי קרא. קרא, ראה שמביא מדרשים, הקדוש ברוך הוא קרא לו שם זה. הקדוש ברוך הוא בעצמו, לוי, נתן לו כפדל עד מתנות כהונה, ליווהו במתנות, כל העולם של הכהונה והלוויה מופיע בלוי. יהודה, שם השם רמוז ביהודה, יהוד כברכה. אבל דווקא בגלל הגבורת של לאה, רחל מצידה רוצה לומר את האמירה שלה, אבל היא בנים. האמירה של רחל, איך השמיים מתגלות בארץ, מתגלים בארץ, האם הסולם גם מוצב ארצה או שרק ראשו בשמיים? רחל מביאה את השפחה שלה, את בלעה, לאישה. היא רוצה להוציא מיעקב את הכוח של יעקב באופן שהוא משועבד לה, לאישיות של רחל. היא תיקח עליהם אחריות על הילדים שיוולדו. השפחה מתבטלת אליה והילדים מתבטלו אליה. דן יבוא מרחל. דנני אלוהים. רמז אומר המדרש לשמשון. שמשון נכנס לאובי הקורה, נכנס לגובה הריות, נכנס למקומות שאף אחד עומד להיכנס. איך שם השם מלווה אותי ושכינה מקשקשת לפניו כזוג, לשון הגמרא בסוטה, כשהוא הולך שם בקרמי פלישתים וגם לא בקרבים של הפלישתים. איפה שהוא לא מסתבך. שם גם שם השם מופיע. זה כוח רחל המאוד מאוד קיצוני. זה קיצוניות של רחל, זה שפחת רחל. דן. דן ירוד שבשבטים, כך אומרת הגמרא, הנקודה הכי נמוכה בישראל. מאסף לכל המחנות. האם אנחנו מוכנים להוריד, למתוח את השרת השכינה למקום הכי הכי נמוך, שהוא הכי קרוב לאומות העולם, מאוד מאוד קרוב לאומות העולם? נפתלי, גם השם עצמו לפי רש"י מתאר בין השאר סיבוך, לשון טלטול ונפתל, אבל גם נפתלי עצמו, לשון המדרש, נופת לי, מתיקות. בנחלתו של נפתלי יהיו אזורים מלאי פרי מתוק, עמק גנוסר, ששם היו הפירות הכי מתוקים של ארץ ישראל. לכל טוב, לכל מתוק, לכל טעים. איזה מסר רוחני יש בזה, איזה גובה, איזה גודל. אבל שם, בעמק גנוסר, בטבריה, תקום ישיבה של רבי יוחנן. רבי יוחנן הזה, שהוא ראש הישיבה, גם ימצא את עצמו מדי פעם, הולך לעמק גנוסר, ומשך יום שלם אוכל פירות מתוקים. ככה הגמרא מספרת. כולו מלא, הגמרא בבא מציע גם יותר שביעים, מספרת על היופי של רבי יוחנן, הוא היה יפה. הוא היה אב בשר, הייתה לו קרץ ענקי, כל מיני תיאורים שקשה להעקל אותם. מדושנות עונג כזאת, נפתלי. נפתלי סבר רצון. האם שם השם מופיע גם שם, בתענוגים, בפירות המתוקים, בשפת הכינרת? לאה מצידה, ותראה אליה כי עמדה מלדת, צריכה להעמיד אל מול דן ונפתלי שני שבטים שיהיו בדיוק משקל נגב, מדויקים. גד ואשר, גד ואשר הם בדיוק מנוגדים לדן ונפתלי. קודם כל, דן, על דן נאמר ב דן גור אריה, יזנק מהבשן. מה? דן יש לו צל של אריה. אבל גם גד עצמו יש לו ביטוי כזה של טרף זרוע אף קודקוד. גם גד מופיע כטורף. אבל מה ההבדל בין גד לדן? דן הוא, יש לו בחינת אריה, גם גד אריה. יעקב גם מסמיך אותם. גד גדוד יגודנו, והוא יגוד עקב, וגם דן דיידין עמו, והיא נחש על דרך שיפון הנושך תקווי סוס. שניהם יש להם עניין של עקב, גם גד יגוד עקב, וגם דן נושך עקבי סוס. יעקב גם שם לב לזה בברכות. הם מקבילים. גד, למה נקרא שמו גד? כמה פירושים. פירוש אחד, רש"י מביא מדרש אגדה, נולד מהול. גד לשון דבר חתוך. גודו, בארמית זה לחתוך. גם בעברית לא תתגודדו, זה לא לחתוך. בא גד, הוא נולד מהול. מהול זאת אומרת יש פה כוח שהוא כבר שם השם נקרא עליו, הוא קדוש, קדוש מרחם, הוא כבר מהול. בגד לפי חז"ל בא אליהו הנביא שעתיד לגדד ולחתוך. אליהו הנביא או כוחו של גד, כוח לא מתפשר, אבל לא מתפשר בקיצוניות רוחנית. זה לא הכוח הביטחוני של דן שמנסה להידמות לאומות העולם, לדבר בשפת אומות העולם, מהסף שלושון שהולך לפלישתים וכביכול בשפה שלהם מתמודד איתם, זה בדיוק ההפך. זה כוח ביטחוני שהוא קנאי, שהוא קנאי לקודש, אליהו הנביא, הוא מהול, הוא טורף, אבל הוא טורף מתוך הדגשה של ההבדל של שאיפת הקודש של ישראל, אשר גם הוא עומד מול נפתלי. גד ודן שניהם מאוד צבאים, טורפים ונלחמים. אשר גם הוא עומד מול נפתלי, נפתלי עסק בפירות פתוקים, וגם אשר כתוב מאשר שמנה לחמו, מעדני מלך. אז מה ההבדל בין אשר לנפתלי? הם גם בנחלה, די קרובים זה לזה. אבל אשר שמנה לחמו, אומר המדרש, שמאשר מביאים שמן לבית המקדש. זאת אומרת, כל השפע הכלכלי הוא לא מצד עצמו, אלא מיד אנחנו מרימים אותו לקודש. מנחלת אשר היו מביאים היו מספקים את שמן המשחה, ומהם היו הם היו מכינים את בגדי הכהונה. ולפי חז"ל, מבנותיו של אשר היו באות הקלות של הכהנים, שתי הלחם והעומר היו באים מחלקו של אשר. הכל קשור לקודש, לבית המקדש. הוא מדבר, הוא בדיוק הנגטיבי של נפתלי. אני גם יש לי, אני גם אדמה משובחת בפוריה, אבל הכל הכל הקודש. מיד. שמן. התמודדות. איך אנחנו קוראים את המפה החומרית של הארץ? איך אנחנו, האם אנחנו בנקודות המגע שלנו עם העולם הארצי, עם אומות העולם, אם אנחנו מיד שוברים חזק חזרה אל הקודש, לחדד שהכל הולך לקודש, או שאנחנו נפגשים עם העולם כפי שהוא, בשכינה שורה למעשה ידנו לאט לאט, בסבלנות. אפשר להיות במצרים הרבה שנים, אפשר להתחכך עם אומות העולם, צריך להיבהל, אפשר להיות שמשון, ללכת, להסתובב, באומה הפלישתית. צריך לברר לאט לאט שלאה ורחל עובדות ביחד. דרך ראובן מתחיל איזה חיבור. ראובן מביא דודאים, ועל ידי הדודאים רחל ולאה פתאום יש איזה שיתוף פעולה ביניהם. השיתוף פעולה בין לאה ורחל, עושים שני שבטים ללאה, יששכר וזבולון. יששכר וזבולון, שבטים ממצאים, שקצת מתחילים לאחות טיפה את הקרעים. יששכר, מצד אחד שייך לתורה, יששכר כמו יודעי בינה לעתים, אבל על יששכר נאמר שוירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה. יש ביששכר אהבת האדמה. זבולון עצמו מצד אחד הוא בן לאה, הוא רוצה להביא לעזור ליששכר ללמוד, אבל הוא מצד עצמו משתקע בפרקמטיה והוא סוחר בחוץ. והשיא, לפי חז"ל, ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה. רש"י אומר, דנה לאה בעצמה, אם זה זכר לא תאר רחל אחותי כאחת שפחות. זאת אומרת, אם אני מולידה בן, אז יש לי שבעה בנים, השפחות כבר ילדו כל אחת שתיים, נשאר לי רחל רק אחד, כי ידוע שנגיע ל-12 ולא יותר. זה סי של שיתוף פעולה. לאה אומרת, לא יכול להיות שכוח רחל יהיה כל כך קטן, צריך שלרחל יהיה לפחות שניים גם. אז היא התפללה, והבן הפך במאה ימיה לבת. היא קוראת לו בינה. מאמר לדן. הוא נתן בנוזיאל גם מביא כאן. התחלפו בריה. אבל נתן בנוזיאל מוסיף לנו עוד דבר אחד, שהחילופים האלו גרמו ליוסף. ללאה היה בן ברחם, לרחל הייתה בת, ולאה יזמה בתפילתה חלופה בין העוברים, ומזה יצא יוסף. יוסף הוא נולד מתי? בשיא שיתוף הפעולה, בשיא ההתקרבות והאחדות שבין רחל ללאה. כשלאה מתפללת שהעובר שבמאה יהפוך לבת בשביל לזכות את רחל, והרחל, הבת שהייתה לה בבטן, הופכת לבן, שהוא כזה בא רק מכוח תפילת לאה, מזה יוצא בן מופלא, יוסף. ויוסף יהיה הבן שעליו תהיה מוטלת המשימה לייצג אומנם את רחל, כי הוא בנה של רחל, אבל להיות זה ש תופר את כל השבטים כולם למערכה אחת. יזכיר לכולם, כולנו בני איש אחד, וכולנו באנו מאבא אחד, וכל הזמן לזכור שעוד אבי חי, עוד אבי חי. לכן, כאשר ילדה רחל את יוסף, יום יעקב הלבן של חני ואלך, אני יכול ללכת. התגבשה המשפחה. היו פה כוחות, הלכו לכל מיני כיוונים, שמימיים וארציים, ולאט לאט הם הלכו והתחברו והתנזנו, והנה אני רואה, יש דמות כזאת. דינה ויוסף, זו סוגיה בפני עצמה לדבר על מערכות היחסים בין דינה ליוסף. דינה זה הרחל שבתוך לאה. היא הולכת לראות בבנות הארץ, חפשת קשר. וכשיוולד יוסף, אפשר לצאת לדרך. בלי יוסף, יעקב אבינו עלול להתפצל לשני עמים. בלי יוסף עלולים להיות שתי משפחות, אולי אפילו ארבע משפחות. כוח יוסף המופלא הזה שנולד מתוך האהבה ההדדית לשתי אחיות, הוא זה שיציל את יעקב. חייבים את יוסף. צריך לראות בפנים הבאות איך הצדדים השונים שתמונים בתוך יעקב מתחילים לצאת אל הפועל החוצה, איך הענפים הולכים ומתגלים באופן שלאט לאט יש גם איחוי ביניהם. זה יהיה מאוד מסובך, בגלל שיעקב דמות כל כך ענקית, זה יהיה מאוד מסובך להופיע את כל הכוחות ביחד. מאוד מאוד לא פשוט. אבל זה מפתח להבין את כל ההיסטוריה שלנו, את כל המורכבות של החיים שלנו כאומה. כן, בגלל שאנחנו בנים של יעקב, וזה כזה ענק, זה כזה גדול, וזה משמיים עד ארץ, וזה כולל כל כך הרבה זוויות וצדדים, זה לא יכול להיות פשוט. זה יכול, לא יכול להיות חד צדדי. היציאה של יעקב החוצה היא כמו איזה, לפי זה כמו איזה תהליך מעבדה פנימית שהולך ומתרחש בפרשתנו כדי לחזור חזרה אחר כך לארץ. וזה התרחשות פנימית, נולדים הכוחות, לאט לאט מתארגנים, עכשיו בוא נחזור חזרה והדברים יצטרכו לצאת אל הפועל בצורה שלמה, אבל רק אחרי שיוסף מגיע אפשר לחזור חזרה לארץ ישראל, אפשר לבוא כמשפחה שלמה מאוחדת, בנויה אל ירושת הארץ. טוב, נעסק בזה עוד בעזרת השם. שבת שלום. עד עכשיו כשעסקנו באבות, עסקנו באברהם ויצחק, כל אחד מהאבות הופיע קודם כל כשלעצמו. בפרשת לך לך נפגשים עם אברהם בפני עצמו, גם עוד לפני לידתו של יצחק, ובפרשת חיי שרה עומדת דמותו של יצחק טרם נולד יעקב. בשתי הפרשיות הבאות שעוסקות בדמותו של יעקב, למעשה מפרשת ויצא כמעט לסוף הספר, כמעט אין רגע אחד שיעקב מופיע לבדו. אפשר אולי לומר שאנחנו לא נפגשים עם יעקב כאיש בפני עצמו, וכמו שאנחנו נוהגים לומר בתפילה, בתפילת מנחה של שבת, אברהם יגל, יצחק ירנן, יעקב ובניו ינוחו. יעקב תמיד מופיע עם הבנים. פרשת ויצא יעקב שלכאורה עוסקת ביעקב בפני עצמו, הנה הוא יוצא מבית אביו, נשאר להתבטא מהסינר של אמא שעד עכשיו הגנה עליו, הוא יוצא בזכות עצמו, בפני עצמו. הפרשה כמעט כולה לא עוסקת ביעקב כאדם נפרד, אלא כי יעקב עם הבנים. הבנים, זה מה שמצביל לבנים, קח את מירב כוחותיו של יעקב, התעסקות עם הולדת הבנים וגידול הבנים. לשון הגמרא בשבת, יעקב אבא ליצר גידול בנים, כך לשון הגמרא בשבת. שבת, ככה מתארת, יעקב אבינו יש לו צער גידול בנים. הוא לא מופיע כאישיות בפני עצמה, למרות שהיו לו שנים ארוכות מאוד שהוא היה אישיות בפני עצמה. התורה בוחרת שניפגש עם יעקב דרך הבנים שלו, ולכן למרות שיעקב אצלנו יוצא, המטרה של כל היציאה היא המשפחה, ללכת להתחתן, ולשם הוא מיועד, וזאת המטרה. ברגע הראשון שיעקב מגיע לחרן, הנושא הוא החתונה. כן, כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו, זה הדבר הראשון שהוא רואה. וכשיעקב אומר, יעקב פוגש את לבן, מיד ללבן שתי בנות, ויהב יעקב את רחל. הנושא מאוד ברור, לשם אנחנו הולכים. יעקב הולך להקים משפחה, יעקב ובניו. לעומת אברהם ויצחק, שלכל אחד היה רק בן אחד נבחר, יעקב יש לו 12 בנים, בלי פרופורציה בכלל לאבותיו. לא רק שיעקב, אנחנו נפגשים איתו דרך בניו, אלא דרך המון בנים. צריכים 12 בנים כדי להיפגש עם יעקב. כך לשון המהר"ל בגבורות השם. באמת אי אפשר להיפגש עם יעקב לבדו. יעקב לבדו, יעקב מצד עצמו, אי אפשר להבין מי הוא בכלל. אפשר אולי לומר בדרך דרוש שבשני פעמים יעקב נמצא לבדו, ופעמיים שיעקב נמצא לבדו הוא מיד נמצא עם מלאכים. פרשת השבוע שלנו, יעקב רגע אחד לבדו בשדה, מיד מלאכים סביבו. גם פרשת וישלח ויוותר יעקב לבדו, לרגע אחד מיד אישים. יעקב לבדו הוא בעצם שייך לעולם המלאכים. יעקב אומר, המהר"ל, זה כמו זרע שטמון עמוק עמוק באדמה, ואי אפשר להתוודע אל מציאותו, אלא על ידי זה שיוצאים ממנו ענפים ופירות, אז אתה מבין ונודע לך שהיה זרע בתוך האדמה. ולכן הדרך היחידה להיפגש עם יעקב זה דרך המורכבות הרבה והענפים הרבים של כל הבנים. מי הוא יעקב? יעקב רגע אחד נמצא לבדו, השם נכתב עליו. הדבר הראשון שהוא רואה זה סולם מוצב ארסה וראשו מגיע השמיים. סולם מוצב ארסה וראשו מגיע השמיים. לפי הזוהר, יעקב הוא הסולם בעצמו. יעקב הוא הסולם, יעקב בעצמו הוא אישיות, שאומנם הוא ראשו בשמיים, ראשו מגיע השמיים, אבל הוא מצליח, למרות שראשו בשמיים, להגיע עד הארץ. זה לא פשוט בכלל. יעקב, כפי שנפגשנו אותו בפרשת תולדות, נראה דמות מאוד שראשו בשמיים. הוא יושב אוהלים, הוא לא נמצא בשדה בכלל. זה נראה שהוא מפסיד, עומד להפסיד את כל הקופה. אמא שלו עוזרת לו ברגע האחרון. מה שמעניין אותו זה הבכורה, זה עבודת השם, עבודת הקורבנות, וזה הוא מוכן לתת הכל בשביל הדבר הנפלא הזה של אבות הקדוש ברוך הוא. להיות בכור שעובד את הקדוש ברוך הוא. מאוד קשה לו, שרבקה אומרת לו להתארגן, מאוד מיד, מאוד קשה לו, חזל מתארים, מה שהוא עושה, הוא בוכה, הולך ובוכה, מאוד קשה לו כל התחפושת וכל התורמה הזאת. וכשאביו אומר לו כבר בגיל 60 ו, יעקב כשהוא התברך מיצחק הוא היה מעל 60. עד גיל 60 עדיין הוא קשה לו ככה, אמא שלו צריכה לעזור לו, לארגן לו את העניינים, וראשו בשמיים. וכשאבא שלו כבר אומר לו, הגיע הזמן, בוא, תצא. תצא החוצה קצת, תצא, תלך להתחתן. הוא 14 שנים הולך לישיבה. 14 שנים נתמן, כך לשון חזן, נתמן בבית מדרשו של שם בעבר, יש לו זמן. הוא ראשו בשמיים, זה לא פשוט לו. 14 שנה, הוא מרגיש עוד לא סיים את היום, מה צריך לראות. רק בעל 80, בגיל 80, הוא מתחיל להיפגש עם רחל, עם לאה, מתחיל להתארגן לעניינים. לא מעל 80. לכן כתוב בחז"ל, אומרים על זה, רש"י מביא, שיעקב רוצה להתחתן, אז הוא אומר, ויאמר יעקב אל לבן, אבא את אשתי. זה לשון, אומר המדרש, אפילו אדם פרוץ אינו אומר לשון כזה. אף אחד לא אומר לאבי, אבא את אשתי, ואבו אליה. מי שאומר דבר כזה? אלא הוא אמר, אני בן 84, ואני צריך להקים משפחה 12 שבטים. מתי בדיוק אני אספיק להם את 12 שבטים? אני כבר בן 84. יעקב שראשו בשמיים, רגליו מונחות עד ארץ. יעקב הוא זה שדרך הסיבוכים הקשים שהוא עובר עם עשיו, עם לבן ושוב עם עשיו, דרך הסיבוכים האלו שהוא עובר הוא נעלת ולאט לאט הולך ומתגלה עד תחתיות ארץ. הוא הולך והופך להיות אדם שמתמודד עם רמאים ומתמודד עם רוצחים ומנסה לחשוב איך אפשר עם כל קדושתו האדירה של יעקב, איך אפשר פה לחיות את הקדושה בארץ? זה לא פשוט בכלל. עובר סיבוכים מאוד קשים. שום דבר לא פשוט. החתונה שהיה אצל אברהם ויצחק, החתונה הייתה כזאת, הכל היה חלק, פשוט. וליעקב החתונה נורא מסובכת. לבן מרמה אותו והוא עובד שבע ועוד שבע. יצחק לא עבד, שעה אחת הוא לא עבד של החתונה שלו. ועם האנשים בינם לבין עצמם, יש ויכוחים, ויש, ובסוף יש עוד שתי נשים שהוא צריך. עולם שלם מסובך. פרשת שבוע הבא אנחנו נראה עוד סיבוכים. ופרשת אחר כך עם יוסף ואחיו, זה עוד סיבוכים. כל כך הרבה קשיים בשביל להוריד את יעקב עד לארץ. סולם שמתחיל משמיים, והוא צריך לשזור את כל חלקי המציאות עד לארץ. ולכן ממנו יצאו המון ענפים. כי הוא כולל את כל הקומות באישיות שלו. משמיים עד הארץ, את כל המדרגות, הוא סולם שלם. כל האוצרות של כנסת ישראל, כל עתיד האומה, כל הכוחות של עם ישראל, כל מה שעם ישראל ייצר בשנות ההיסטוריה הרבות, הכל נמצא בדמות של יעקב אבן, הכל נמצא ביעקב. כולנו נקראים בני יעקב, כולנו נקראים על שם ישראל, כולנו ישראל. כל מה שלא ייוצר, הכל נמצא. כל תורת משה, כל תורת משה נמצאת ביעקב. מה שמשה יחשוף מתוך התורה, הכל נמצא כבר בתוך עולמו הפנימי של יעקב. סולם בגימטריה סיני. הסולם זה סיני, סיני נמצא כבר. כל היכולת של משה להוריד תורה מהשמיים לארץ, זה בגלל שהוא בא מכוחו של יעקב אבינו, שהוא היה דמות כזאת, שהוא היה סולם. עוד ביטוי מהזוהר, אני לא יודע זוהר, אבל ככה רב ציודה מצטט, אז אנחנו קצת זוכים לכמה ביטויים. משה מלגב, יעקב מלבר, משה ויעקב זה בפנים חוץ, זאת אומרת, הם מדברים על אותו דבר. יעקב ומשה זה, גם בפסוקים יש לא מעט הקבלות בין יעקב למשה. כל מה שמשה יוכל להופיע את התורה זה בעצם מילה שכבר יש סולם. הסולם כבר נמצא. יש כבר יעקב. כולנו בני איש אחד. ולכן, כאשר הוא נפגש עם הסולם, באמת, האמירה הראשונית שלו, כשהוא באמצע הלילה, היא אמירה כפולה. שיש בה גם שמיים וגם ארץ. כן, ויקץ יעקב משנתו, באמצע הלילה הוא מתעורר, יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. ויראה ויאמר, פחד נוראי, מה נורא המקום הזה? יעקב אומר שני ביטויים, אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. יעקב אומר שני ביטויים, בית אלוהים, שער השמיים. בית אלוהים, כלומר פה בארץ, שיש פה בית, יש פה מקום ששם שם השם יכול להופיע. שם השם יכול להתגלות בבית. הוא גם אומר שער שמיים, יש גם אפשרות להיות שייכים לשמיים. הכל כלול בדמותו, בעולמו של יעקב. כיוון שדמותו כל כך כוללת, כל כך שלמה, לכן הוא גם נקרא בחז"ל בחיר שבאבות, זה שמסכם את כל הקומה של כנסת ישראל העתידית. ולכן גם הוא יצטרך לשאת שתי נשים. אישה אחת, רחל, ואישה אחת לאה, רחל, יפת תואר ויפת מראה, לאה עיני הרכות. עיני הרכות, כמה פירושים. לפי פירוש המפרשים זקנים מבעלי התוספות אומרים שרכות הכוונה ילדותיות, רך וטוב. יש עוד מדרשים כאלו, רך, מדרש אגדה גם אומר כך, רכות עיניים תמימות. תום של עיניים מבטא חוסר תחקור, חוסר עמומיות. לאה ראשון חזל אלמא דיקסיה, העולם המחוסה. לאה שאיפות למציאות הנעלמת השמימית. מלאה יוצאים הכהנים והלוויים, מלאה יצא משה רבנו, דוד המלך, שמואל הנביא. כל שאיפות הקודש התמימות השמימיות יבואו מלאה. שער השמיים כיסופים לשמיים. רחל לעומת זאת יפת תואר ויפת מראה. ברחל בולט הצד הנגלה, אומר המדרש אלמא דיגליה, יפת תואר ויפת מראה, הצד המתגלה. כלפי חוץ הרצון לתקן את העולם, להושיע אותו. היא רואה את הכבשים של אביה, הרצון לשנות דברים בעולם. מרחל יבוא יוסף, שגם הוא יפה תואר ויפה מראה. יוסף שיבוא למלכות מצרים וירים שם הכלכלה עולמית, וידאג שיהיה צדק לכולם וברכה לכולם, יעזור לאנשים לפתור חלומות, יפתור המון עניינים פה בארץ. בכלל הוא פותר, יוסף פותר, הוא מנסה לפתור בעיות, לפתור את קושיות המציאות. שני כוחות, רחל ולאה, שבנו יחדיו את בית ישראל, כולן תהן שייכות ליעקב. כך וכך הקדוש ברוך הוא מגלגל דרך הסיבוך הזה של לבן, מתגלה שיעקב כולל בקרבו שני כוחות, גם לאה וגם רחל, גם כיסופים שמימיים וגם רצון להקים בית פה בארץ. רחל נקראת עקרת הבית, הרצון להקים בית פה במציאות, בית אלוקים. וכיוון שהוא כולל את שתי האנשים האלו, הוא כולל גם את ההתמודדות, איזה כוח יהיה מרכזי יותר, כי באמת כולם צודקים, בישראל יש המון כוחות. רבונו של עולם יופיע בהתחלה כוחות של לאה, כוחות שידגישו את שם השם, לוי, יהודה, לוי, כתוב על כן קרא שמו לוי, מי קרא? לא כתוב מי קרא. קרא, ראה שמביא מדרשים, הקדוש ברוך הוא קרא לו שם זה. הקדוש ברוך הוא בעצמו, לוי, נתן לו כ"ד מתנות כהונה, ליווהו במתנות, כל העולם של הכהונה והלוויה מופיע בלוי. יהודה, שם השם רמוז ביהודה, יוקבבתי. אבל דווקא בגלל הגבורת של לאה, רחל מצידה רוצה לומר את האמירה שלה. אבל לבנים, האמירה של רחל, איך השמיים מתגלות בארץ, מתגלים בארץ, האם הסולם גם מוצב ארצה או שרק ראשו בשמיים? רחל מביאה את השפחה שלה, את בלעה, לאישה. היא רוצה להוציא מיעקב את הכוח של יעקב באופן שהוא משועבד לה, לאישיות של רחל. היא תיקח עליהם אחריות על הילדים שיוולדו. השפחה מתבטלת אליה והילדים מתבטלו אליה. דן יבוא מרחל, דנני אלוהים, רמז אומר המדרש לשמשון. שמשון נכנס לאובי הקורה, נכנס לגובה הריות, נכנס למקומות שאף אחד לא מעז להיכנס. איך שם השם מלווה אותי ושכינה מקשקשת לפניו כזוג, לשון הגמרא בסוטה, כשהוא הולך שם בקרמי פלישתים וגם לא בקרמים של הפלישתים, איפה שהוא לא מסתבך, שם גם שם השם מופיע. זה כוח רחל המאוד מאוד קיצוני, זה קיצוניות של רחל, זה שפחת רחל. דן, דן ירוד שבשבטים, כך אומרת הגמרא, הנקודה הכי נמוכה בישראל, מאסף לכל המחנות. האם אנחנו מוכנים להוריד, למתוח את השרת השכינה למקום הכי הכי נמוך, שהוא הכי קרוב לאומות העולם, מאוד מאוד קרוב לאומות העולם? נפתלי, גם השם עצמו לפי רש"י מתאר בין השאר סיבוך, לשון טלטול ונפתל, אבל גם נפתלי עצמו, לשון המדרש, נופת לי, מתיקות. בנחלתו של נפתלי יהיו אזורים מלאי פרי מתוק, עמק גנוסר, ששם היו הפירות הכי מתוקים של ארץ ישראל. לכל טוב, לכל מתוק, לכל טעים. איזה מסר רוחני יש בזה, איזה גובה, איזה גודל. אבל שם בעמק גנוסר בטבריה תקום ישיבה של רבי יוחנן. רבי יוחנן הזה, שהוא ראש הישיבה, גם ימצא את עצמו מדי פעם הולך לעמק גנוסר ומשך יום שלם אוכל פירות מתוקים. ככה הגמרא מספרת, כולו מלא. הגמרא בבא מציעא גם פרק שביעי מספרת על היופי של רבי יוחנן, הוא היה יפה, הוא היה אב בשר, הייתה לו קרץ ענקי, כל מיני תיאורים שקשה לעכל אותם. מדושנות עונג כזאת, נפתלי. נפתלי סבר רצון. האם שם השם מופיע גם שם, בתענוגים, בפירות המתוקים, בשפת הכנרת? לאה מצידה, ותראה לאה כי עמדה מלדת, צריכה להעמיד אל מול דן ונפתלי שני שבטים שיהיו בדיוק משקל נגד, מדויקים. גד ואשר, גד ואשר הם בדיוק מנוגדים לדן ונפתלי. קודם כל, דן, על דן נאמר ב דן גור אריה, יזנק מהבשן. דן יש לו צל של אריה. אבל גם גד עצמו יש לו ביטוי כזה של טרף זרוע אף קודקוד. גם גד מופיע כטורף. אבל מה ההבדל בין גד לדן? דן הוא לו מבחינת אריה, גם גד אריה. יעקב גם מסמיך אותם, גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב, וגם דן ידין עמו והיא נחש על דרך שיפון הנושך תקווי סוס. שניהם יש להם עניין של עקב, גם גד יגוד עקב וגם דן נושך עקבי סוס. יעקב גם שם לב לזה בברכות, הם מקבילים. גד, למה נקרא שמו גד? כמה פירושים. פירוש אחד, רש"י מביא מדרש אגדה, נולד מהול. גד לשון דבר חתוך, גודו, בארמית זה לחתוך, גם בעברית לא תתגודדו, זה לא לחתוך. בא גד, הוא נולד מהול. מהול זאת אומרת, יש פה כוח, שהוא כבר שם השם נקרא עליו, הוא קדוש, קדוש מרחם. הוא כבר מהול. בא גד, לפי חז"ל, בא אליהו הנביא, שעתיד לגדד ולחתוך. אליהו הנביא, או כוחו של גד, כוח לא מתפשר. אבל לא מתפשר בקיצוניות רוחנית. זה לא הכוח הביטחוני של דן שמנסה להידמות לאומות העולם, לדבר בשפת אומות העולם, מהסף שלושון שהולך לפלישתים וכביכול בשפה שלהם מתמודד איתם, זה בדיוק ההפך. זה כוח ביטחוני שהוא קנאי. שהוא קנאי לקודש, אליהו הנביא. הוא מהול. הוא טורף. אבל הוא טורף מתוך הדגשה של ההבדל של שאיפת הקודש של ישראל. אשר גם הוא עומד מול נפתלי. גד ודן שניהם מאוד צבאיים, טורפים ונלחמים. אשר גם הוא עומד מול נפתלי. נפתלי עסק בפירות פתוקים, וגם אשר כתוב מאשר שמנה לחמו, מעדני מלך. אז מה ההבדל בין אשר לנפתלי? הם גם בנחלה, די קרובים זה לזה. אבל אשר שמנה לחמו, אומר המדרש, שמאשר מביאים שמן לבית המקדש. זאת אומרת, כל השפע הכלכלי הוא לא מצד עצמו, אלא מיד אנחנו מרימים אותו לקודש. מנחלת אשר היו מביאים היו מספקים את שמן המשחה, ומהם היו הם היו מכינים את בגדי הכהונה. ולפי חז"ל מבנותיו של אשר היו באות הקלות של הכהנים. שתי הלחם והעומר היו באים מחלקו של אשר. הכל קשור לקודש, לבית המקדש. הוא מדבר, הוא בדיוק הנגטיבי של נפתלי. אני גם יש לי, אני גם אדמה משובחת בפוריה, אבל הכל הכל הקודש. מיד. שמן. התמודדות. איך אנחנו קוראים את המפה החומרית של הארץ? איך אנחנו, האם אנחנו בנקודות המגע שלנו עם העולם הארצי, עם אומות העולם, האם אנחנו מיד שוברים חזק חזרה אל הקודש, לחדד שהכל הולך לקודש, או שאנחנו נפגשים עם העולם כפי שהוא, ושכינה שורה למעשה ידנו לאט לאט, בסבלנות. אפשר להיות במצרים הרבה שנים, אפשר להתחכך עם אומות העולם, צריך להיבהל, אפשר להיות שמשון, ללכת, להסתובב, לאומה הפלישתית. צריך לברר לאט לאט שלאה ורחל עובדות ביחד. דרך ראובן מתחיל איזה חיבור. מאובן מביא דודאים, ועל ידי הדודאים רחל ולאה פתאום יש איזה שיתוף פעולה ביניהם. השיתוף פעולה בין לאה ורחל עושים שני שבטים ללאה, יששכר וזבולון. יששכר וזבולון שבטים ממצאים, שקצת מתחילים לאחות טיפה את הקרעים. יששכר כוכב מצד אחד שייך לתורה, יששכר כמו יודעי בינה לעתים, אבל על יששכר נאמר שויר מנוחה כיתו ואת הארץ כנעמה. יש ביששכר אהבת האדמה, זבולון עצמו מצד אחד הוא בן לאה, הוא רוצה להביא, לעזור ליששכר ללמוד, אבל הוא מצד עצמו משתקע בפרקמטיה והוא סוחר בחוץ. והשיא לפי חז"ל זה אחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה. רש"י אומר דנה לאה בעצמה, אם זה זכר לא תאר רחל אחותי כאחת שפחות. זאת אומרת, אם אני מולידה בן, אז יש לי שבעה בנים, השפחות כבר ילדו כל אחת שתיים, נשאר לי רחל רק אחד, כי ידוע שמגיע ל-12 ולא יותר. זה סי של שיתוף פעולה. לאה אומרת, לא יכול להיות שכוח רחל יהיה כל כך קטן, צריך שלרחל יהיה לפחות שניים גם. אז היא התפללה, והבן הפך במאה ימיה לבת. לקרות לו דינה. מאמר לדן. הוא נתן לנוזי אל גם מביא כאן. התחלפו בריה. אבל נתן לנוזי אל מוסיף לנו עוד דבר אחד. שהחילופים האלו גרמו ליוסף. ללאה היה בן ברחם. לרחל הייתה בת. ולאה יזמה בתפילתה חלופה בין העוברים, ומזה יצא יוסף. יוסף הוא נולד מתי? בשיא שיתוף הפעולה, בשיא ההתקרבות והאחדות שבין רחל ללאה. כשלאה מתפללת שהעובר שבמאה יהפוך לבת בשביל לזכות את רחל, והרחל הבת שהייתה לה בבטן הופכת לבן, שהוא כזה בא רק מכוח תפילת לאה, מזה יוצא את בן מופלא, יוסף. ויוסף יהיה הבן שעליו תהיה מוטלת המשימה לייצג אומנם את רחל, כי הוא בנה של רחל, אבל להיות זה שתופר את כל השבטים כולם למערכה אחת. יזכיר לכולם, כולנו בני איש אחד, וכולנו באנו מאבא אחד, וכל הזמן לזכור שעוד אבי חי, עוד אבי חי. לכן, כאשר ילדה רחל את יוסף, יום יעקב הלבן של חני ואלך, אני יכול ללכת. התגבשה המשפחה. היו פה כוחות, הלכו לכל מיני כיוונים שמיניים וארציים, ולאט לאט הם הלכו והתחברו והתנזנו, והנה אני רואה יש דמות כזאת. דינה ויוסף זה סוגיה בפני עצמה לדבר על מערכות היחסים בין דינה ליוסף. דינה זה הרחל שבתוך לאה, היא הולכת לראות בבנות הארץ, חפשת קשר. וכשיוולד יוסף אפשר לצאת לדרך. בלי יוסף יעקב אבינו עלול להתפצל לשני עמים. בלי יוסף עלולים להיות שתי משפחות, אולי אפילו ארבע משפחות. כוח יוסף המופלא הזה שנולד מתוך האהבה ההדדית לשתי אחיות הוא זה שיציל את יעקב. חייבים את יוסף. צריך לראות בפנים הבאות איך הצדדים השונים שתמונים בתוך יעקב מתחילים לצאת אל הפועל החוצה, איך הענפים הולכים ומתגלים באופן שלאט לאט יש גם איחוי ביניהם. זה יהיה מאוד מסובך, בגלל שיעקב דמות כל כך ענקית, זה מאוד מסובך להופיע את כל הכוחות ביחד. מאוד מאוד לא פשוט. אבל זה מפתח להבין את כל ההיסטוריה שלנו, את כל המורכבות של החיים שלנו כאומה. כן, בגלל שאנחנו בנים של יעקב, וזה כזה ענק, וכזה גדול, ומשמיים עד ארץ, וזה כולל כל כך הרבה זוויות וצדדים, זה לא יכול להיות פשוט. זה יכול, לא יכול להיות חד צדדי. היציאה של יעקב החוצה היא כמו איזה, שפי זה כמו איזה תהליך מעבדה פנימית שהולך ומתרחש בפרשתנו כדי לחזור חזרה אחר כך לארץ. וזה התרחשות פנימית, נולדים הכוחות, לאט לאט מתארגנים, עכשיו בוא נחזור חזרה, והדברים יצטרכו לצאת אל הפועל בצורה שלמה, אבל רק אחרי שיוסף מגיע אפשר לחזור חזרה לארץ ישראל. אפשר לבוא כמשפחה שלמה, מאוחדת, בנויה, אל ירושת הארץ. טוב, נעסק בזה עוד בעזרת השם. שבת שלום.